בעזרת השם יתברך, בסייעתא דשמיא, שיעור 63, סמך גימל, עמוד שמ"ב בשער הביטחון, טעם השלישי, שהרבי מלמד לנו צדיק ורלוי, מתוך חמישה, זה השלישי. ויש, אומר הרבי, שיהיה להראוי סיבלוי ואסבורוסוי הטויבו באבוידה סבוירי יסבורך. יש כזה מושג שאדם יהודי סובל כדי שילמדו בני אדם ממנו. מה קורה? איך ילמדו? הרי רואים, וזה מייסים בכל יום, מגיעים בבית כנסת, עד היום הזה, רואים בכל שכונה, יש אנשים זקנים, או אפילו פחות מזקנים, צעירים, והם חולים, כואב להם כל מיני כאבים, מביאים אותם עם עגלה בבית כנסת, ורואים איך שבמסירות נפש הם באים להתפלל וללמוד, יושבים בשיעורים ומתחזקים, אז יש כזה מושג שהאדם סובל כדי שילמדו ממנו בני אדם, כך אומר הרבה, כי האנשים מסתכלים ומתבוננים, הוא לא צריך להגיד בבית כנסת, תלמדו ממני, ויגיד רשע, הייתי יכול להיות פטור מלבוא לבית כנסת ולהישאר במיטה עכשיו, כואב לי הרגליים. לא, הוא לא צריך להגיד שום דבר. עצם הדבר שאנשים רואים שיש יהודים שמתחזקים ובמסירות נפש, עם הכאבים, עם הסבל שלהם, בכל זאת הם באים לשיעורי תורה, בכל זאת הם מתפללים, יש אנשים עם כל מיני מחלות שהם קמים לכבוד ברכת כהנים, לכבוד ברכת תורה, לכבוד כל מיני מצוות, אפילו ב-18, בתפילת י"ח, אז הם קמים, מתאמצים יותר, אז הם מחנך ומלמד את האנשים הבריאים, שזה אומר משהו, איפה אני ואיפה הוא, תראה איזה מסירות נפש, הוא היה יכול להישאר במיטה, והוא פטור, מה יהיה תביעה עליו, למה הוא נשאר בבית, בתוך המיטה, ובכל זאת הוא הגיע, ובכל זאת הוא מתלבש, איזה עבודה עצומה, עד שמלבישים אותו, עד שמנקים אותו, עד שהוא מגיע לבית כנסת, לעלות עם המדרגות, יושב בשיעור ואומר אומן על כל מצווה ומצווה, הוא רוצה להתפלל בציבור, אז איך אנשים צעירים בריאים מבטרים על תפילה בציבור, מתפללים בחוץ בבית כנסת, כל מיני, אז הדברים האלו זה מחייב, אז יש כזה מושג, אומר הרבה, שיש סבל בכל מיני יהודים טובים, צדיק ורלוי, כדי שילמדו ממנו בני אדם, כמו שיודעתו מעניין איוב. הוא לא מביא כאן עכשיו הרי בשום פסוק. בדרך כלל הוא מביא, אז היה, הוא אומר לנו, תסתכל כאן בפסוק הזה, בפסוק הזה, יודעים איפה לחפש. כאן, סתם ולא פירש. כמו שדעת המעניין איוב, הוא ידע ברור את כל איוב, אבל עכשיו ללמוד כל איוב זה 42 פרקים, עד סוף מבי, זה ספר שלם בתנ"ך. נו, אז הוא לא נתן לנו מראה מקומות. מה איוב? איפה באיוב? מה רוצים מאיתנו הרבה? אז, אם רוצים להיות קצת יותר אמיתי, במקום לדלג ולנסוע הלאה, צריכים להתבונן כמה מילים מה היה עם איוב. אם הרבי אומר לנו, תתבונן מאיוב, אז נסתכל כמה מילים, מה כתוב באיוב. תחילת איוב והסוף היה מצוין. גם בהתחלה הוא היה עשיר עם 10 ילדים, גם בסוף השם ברך אותו, והשירות יותר מופלגת מההתחלה, והפוסוק מעיד עליו, איש תם וישר וירי אלוהיקים וסור מירה. שיבו בונים, שולש בונויס, אלפי צוינו בוקור, גמלים, עשוינויס, אתונות ועבודה רבה מאוד, עד כדי כך הוא היה גדול מכל בני קדם, עשיר מולטי מיליונר. הילדים שלו עשו מסיבות, משתה, היה אחדות ביניהם, ישבו כולם ביחד, ובכל זאת, כל פעם שגמרו ימי המשתה, סעודות משפחתיות, אז אמר איוב, אולי חטאו בניי, אולי יצא מהם איזה משהו, איזה מתוך שמחה, איזה מילה לא כל כך טובה, אז כתוב, השכים בבויקר והעלה אול אוילויס, ויקור בונס, מצוין, יפה. נו, עכשיו מגיע ניסיון אוילויס, אומר השם מלעשות, נו, מה אתה אומר על איוב עבדי? אין כמוהו באורס, תם וישר ירא אלוקים. אומר השם, אחינם איוב יורא את השם? אתה נותן לו כל טוב סלו, הוא עשיר גדול, יש לו נחת, הכל בסדר. שלח נא ידך, תן לו איזה מכה, תן לו איזה סבל, בוא נראה איך שהיא יבנהג. נו, גזר, תחת הגזירה העליונה, שהולכים לנסות את איוב. אומר השם אל הסוטן, יש לך רשות לעשות לו נזקים, אבל אל תיגע בו. נו נו, מיד הסוטן יצא לדרך, נגמרו לו הילדים, כולם נפטרו, אש ירדה מן השמיים, נפלה מן השמיים אש, ואכל את כל הבעלי חיים, כל הילדים, כל הדירות, הכל חורב ונחרב. ויבי באים להגיד לו את זה, כמובן מה הוא עושה? כהלוכה, ויוקום איוב ויקרא, קרא קריאה, ויפול ארצו, והוא אמר, ארום יצאתי מבטן אמי, וארום אשוב שמה, השם נוסן, והשם לוקח, צידוק הדין הידוע, שזה משתמשים קהל ישראל, השם מידה סורח הממו נתן את המתנה הגדולה, אותו מידה סורח הממו לקח את זה חזרה, ועל שניהם הוא מברך, יהי שם השם מבוירו. הפוסק האחרון בפרק הראשון, בכל זויס לא יחותו איוב, ולא ינוסן תפלו לילו יקים. הוא לא חטא, הוא עמד בניסיון. מגיע הסוטן, עד עכשיו היה מכות חיצוניות, ברכוש, בילדים שלו. נו, אומר השם לסוטן, נו, אתה רואה? איוב נשאר עבד נאמן, תם וישר ירא אלוקים, והוא בתמימותו. אומר הסוטן, בסדר, נגעת ברכוש שלו, בוא נראה אם אתה נוגע בו. קיבל רשות, איוב קיבל מכה שכין, מכף רגלו עד הראש, כולו שכין. אי וי וי זה מגרד, יושב בתוך האפר. אשתו אומרת לאיוב, נו, נו, כמה אתה יכול לסבול? היא מתלוננת, תראה כמה אתה סובל. עוד אתה נשאר, התמים הזה. אז הוא הסביר לה, ויאמר אמיר אורקו, הוא שואל את אשתו, למה את מדברת כך? הטוב נקבל מאת השם, ואת הרע לא נקבל. בכל זויס, לא יחותו איוב בספוסוב. הוא לא עשה חטא בתפוסוב. פעם הראשונה בסוף פרק א' כתוב בכל זויס לא יחותו איוב. פעם השנייה כתוב כבר בכל זויס לא יחותו איוב בתפוסוב. היום הרובד, גמורה בו בבסרה דף תזיין עומד א' דף שלם שלומדים מפרשס איוב. היום הרובד, כתוב בפוסוק בתפוסוב לא יחותו. אומר רובה בלי בו יחרוב אותו, בלב שלו הוא כן חטא, אוי ואי. כמובן אותו רובה אומר בסוף, אין אדם נתפס בשעת תארו, זה גם אומר רובה בהתחלה ובסוף, אבל הוא לא עמד בניסיון לגמרי, אמנם עם השפתיים לא, אבל בלי בו כן חטא, הגיע כל מיני הרהורים עליו. כאן אומרת הגמרא, ויש טענות על איוב, מה קורה? הוא שואל, מגיע לו ערעור כזה, הוא אומר שאם ניקח את כל הסבל שלו, כל היסורים, וישימו את זה על כף אחת של המוזניים, וכל האבונות שלו על כף השנייה, בוא נראה איזו מהן תכריע. יש טענות בגמרא עליו, מה זה אומר רב, חברוסה כלפי שמיה, הקדוש ברוך הוא זה חבר שלך? עושים חשבונות עם הקדש ברוך הוא ואומרים לו, מי מאיתנו צודק? אני או אתה? אם זה מכריע העבירות, מה יותר חזק העבירות על המוזניים או האיסורים? עבד מוכיח עזרה בוי? יש כזה מושג שהעבד דורש דין וחשבון על המעשים שלו מהרבה שלו? איך זה יכול להיות? יש טענות על איוב. הגיע לאיוב מחשובה, בין איוב לאויב נסחה לפלי. אומר איוב לפני השם יזבוח, ריבונו של עולם, מרוב מצוקה שהיה לו, אולי רוח שערה עברה, ונתחלף בין שמי, איוב לבין אויב. איוב ואויב, בהתחלה זה א', בסוף ב'. מה יש באמצע? באיוב יש יוד ווב. באויב יש וו יוד. אז אולי נתחלף, כל האיסורים היו צריכים לשלוח לאחד מישהו שהוא נקרא אויב של הקדוש ברוך הוא, ובטעות זה הגיע אליי. אז הוא שואל מתוך המצוקה, אולי נתחלף בין איוב לאויב? כאן לא כתוב שהשם יזבורך אמר לו, שתוק, כך גזרה גזירתי, אין לך רשות להרר, תקבל את זה. לא, 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 לא. הוא סבל כל כך הרבה. אומר הקדוש ברוך הוא, 5 דוגמאות יש כאן של אשגוכי פרוטיס פילי פלויים. אומר הקדוש ברוך הוא לאיוב, תתבונן במשהו הדבר אחר, לא אצלך. בכל בן אדם בראתי שערות. כל שערה ושערה יש חור ושורש בפני עצמה, גומה. כדי שלא יהיו שתי שערות יונקות מגומה אחת, משורש אחד. שאם שתיים יונקות מגומה אחת, מחשיכות מאור עיניו של אדם. אז יש מיליארדי אנשים, ויש בכל בן אדם מיליוני שערות, ואין כזה מושג בבריאה שבשורש אחד, מגומה אחד, מחור אחד, שיצאו שתי שערות. אומר הקדוש ברוך הוא לאיוב, בין גומו לגומו לא נתחלף לי. האם ייתכן בין איוב לאויב נתחלף לי? תתבונן באשגוכי פרוטיס, אז תביני אם יש לי טעויות. דוגמה שנייה, הרבה טיפין של גשם בראתי שיורד מתחילת הבריאה עד היום הזה. יש אבים ויורד גשם. כל טיפה וטיפה בראתי לה דפוס בפני עצמה. דפוס הפירוש תעלה. כדי שלא יהיו שתי טיפין מים יוצאות מדפוס אחד. אם היה שתי טיפים יוצאות מדפוס אחד, אומרת הגמרא, זה מטשטש את הארץ. האדמה הייתה פוריה, הופכת לטיט מרוב גשמים. ואינה מוציאה פירות. לא יהיה נחת מהאדמה. חייב להיות, אנחנו רואים המון המון גשם. מי יודע מה שקורה שם למעלה? הקדוש ברוך לבד יודע. אף אחד לא יכול להסתכל מה שקורה למעלה. ואין שתי טיפות מים בכל העולם כולו. כמה גשם כבר ירד מאז ועד היום. ואף פעם אין שתי טיפות מים שיוצא מדפוס אחד. אומר הקדוש ברוך הוא לאיוב, בין טיפו לטיפו לא נסחלף לי. בין איוב לאויב נסחלף לי. אין טעויות בין טיפה גשם, יהיה לי טעות בין איוב לאויב. דוגמה שלישית. הרבה קולות רעמים, הרי בחורף כשיש מזג אוויר קשה, יש ברוכה מיוחדת שכוי חוי גבורו, סוי מולי אוילום. הרבה קולות של רעמים בראתי באבים, וכל, כל וכל בראתי לו שביל בפני עצמו, אומר הקדוש ברוך הוא לאיוב. למה? כדי שלא יהיו שתי קולות יוצאות משביל אחד. אם כן היה, אם היו שתי קולות משביל אחד, אומרת הגמרא, מחריבין את כל העולם, מתוקף העוצמה של הכל, אומר רש"י, שום בריאה בעולם לא הייתה יכולה לסבול את עוצמת כל הרעם. אין כזה מציאות. כמה קולות כבר היו בעולם. אנחנו רגילים באמצע החורף, בפרט בלילה כשיושנים, יש שקט בחוץ, פתאום יש רעמים כאלו, כולו סוברוקים, לפעמים יש איזו הרגשה שהשמיים נפתחו ומתחיל לפעול השמיים, כל הבניין רועד. זה הכל משביל אחד. אם היו שתי קולות משביל אחד, אז העולם חורב. אומר הקדוש ברוך הוא לאיוב, איוב, בין כל לכל לא נתחלף לי, בין איוב לאויב נתחלף לי. דוגמה רביעית וחמישית, יש פסוק, היודעתו איס לדס יעלי סלע, חוילל איולוס תשמור, זה שאלה. האם ידוע לך הזמן המדויק שהבלחי יעלי סלע מתי שצריכה ללדת? נו, יש כזה מושג שבן אדם, שנברא אחד לידע מזה, רק הקדוש ברוך הוא יודע. מה קורה? הרי על כל הברואים שהם יולדים, שיולדות, אז הקדוש ברוך הוא יודע. אבל כאן יש סיפור מיוחד. יעלה זו אכזרית על בניה, כך אומרת הגמורה. בשעה שהיא צריכה ללדת, היא עולה לראש ההר, מכיוון שהיא אכזרית, כדי שיפול ממנה אבלד וימות. זה אין לה שכל לחשוב איך היא נולדה, האמא שלה גם זרקה אותה מלמעלה. לא, אין כאן שכל. אבל היא יש לה רק שכל שהיא רוצה לא לקבל את הילד שלה, אז היא רוצה ללדת למעלה ויפול אבלד למטה וימות. מה אומר הקדוש ברוך הוא? הוא כן רוצה שיהיה אבלד. מה הוא עושה? יש מלך העופות, נשר. אני, אומר השם יזבורך, אני לבד, אין כאן שום שליח. אי אפשר בכלל לעשות את זה על ידי שליח. אין בן אדם, אין נברא שיכול לתכנן את זה. אני, אומר השם, אני מזמין לנשר שמקבלו, נשר מלך העופות. רץ והוטש טיסה הכי מהירה, וכל פעם כשיעלה ישראל צריכה ללדת, מגיע פתאום הנשר, פותח הכנפיים הגדולות של הנשר, ומקבלו בכנפיו, ומניחו לפניה, לפני האמא, הוא מביא את זה חזרה. בדיוק באותו רגע שנולד התינוקת הזו, החדשה, מזל טוב, במקום שיפול מלמעלה וימות, בדיוק באותו רגע, לא חצי רגע לפני ולא חצי רגע אחרי, הנשר קיבל אותו בסביב הפנים יפות ומביא אותה לאמא, נשאר לחיות. אומר הגמרא שהשם יזבורך אמר לאיוב, אם היה מקדים הנשר רגע אחד או מאחר רגע אחד, מיד מת אבלד. אומר השם יזבורך לאיוב בטוב טעם, בין רגע לרגע לא נתחלף לי. ייתכן שאיוב לאויב נתחלף לי? דוגמה חמישית. חוילל איולויס תשמויר, האם יש מושג שאתה איוב או נברו אחר יכול לראות מראש מתי האיילה צריכה ללדת? האיילה הזו היא לא כמו שאר בעלי חיים. הולך לקשה. מה עושה השם יזבורך? כך גזר מלך העליון, שאותו נחש, שבדרך כלל יש בבריאה, יש חוכמה סבוירה, שנשיכת נחש יכול להרוג כל שאר המינים, שאר בעלי חיים, אפילו אנשים. כאן, אומר המרשו, זה מרפא. ממש מרפא את האיילה. כי כשהאיילה צריכה ללדת, אז מגיע נחש, נותן נשיכה, וברוך השם, מזל טוב, עבר בשלום. היה לו, יש לה עכשיו תינוק, נו, אם הייתה מגיעה, הנוחש היה מגיע להקיש, לתת הקיצה, רגע אחד לפני, האמא הייתה מתה, יחד עם התינוק. אם היה מאחר רגע אחד, זה כבר מדי מאוחר, היה לה, הייתה מתה. אומר הקדוש ברוך הוא, יפלוי סבוי רגיבל, מורה במסך להשם, מתי יודע נחש לצאת מהאדמה ונתת הקיצה, נשיכה, שבמקום אחר זה הורג, כאן זה מחיה, בדיוק באותו רגע שצריכים. אומרת הגמורה, בין רגע לרגע לא נתחלף לי, ייתכן שבין איוב לאויב נתחלף לי. מתבוננים באשגוחי פרוטיס, בשביל זה הרבה מביא את זה, הוא רוצה שיודעתו מעניין איוב, תתבונן מעבר על איוב, שהוא קיבל איסורים כדי שילמדו משהו ממנו, ואם צריכים לקבל את זה, כמה שהשם יזבורך אמר לו את כל הדוגמאות של אשגוחי פרוטיס, כמובן איוב אי אפשר ללמוד אותו, למה? כי אותו רובה שאומר בהתחלה שבליבו יוחותו, אומר רובה בסוף, מכאן שאין אדם נתפס על דברים קשים שאומר אדם בשעת צערו כשהוא סובל איסורים. כמובן, ברגע אחרון בשעת האיסורים ללכת לחפש חיזוק, זה גם טוב. אבל כשמקדימים, בשעת רוגע, כשיש מנוחת הנפש, ואז מתחזקים באמונה, אז לומדים את הסוגיה של הביטוחן והשגורי פרוטיס, אז ממלאים את הבטריות, אז אפשר לעבור כל מיני מעברים שהאדם שלא לומד לא יוכל לעמוד בזה. אמנם אומר רובה, איוב לא נענש, הוא לא קיבל עונש, למה? אי אפשר לתבוע מבן אדם כאילו איסורים אשר עבר יואיב ולתת לו עונש. אין אדם נתפס בשעת צערו. אמנם עונש הוא לא קיבל, אבל הפסד, הפסד גדול כן היה לו. אחרי שמלמדים אותו, רוצים ללמוד אותו את השגוח הפרוטיס שיש בכל דבר בבריאה, אבל אומרת, אומרים חז"ל שהפסד גדול היה לו. אומר הילקוט שימויני בפרק חוב ג' באיוב, איוב אמר מי ייתן יודעתי והם טועיו. אומר המדרש, אשרי אדם שנוגו בו איסורים ולא יקור תגו אחר מידת הדין. אשרי הוא האדם שיש לו איסורים, אבל יחד עם האיסורים הוא לא מהרהר, הוא לא קורא תגו אחר מידת הדין, הוא מצדיק את הדין, הוא מקבל את זה בשמחה ובאבו, הוא יודע שאין טעויות, אין מקרה בעולם, אין כזה מושג בין איוב לאויב נסחלף לי, יש לו כוח להגיד הכוי לטויבו, יש לו כוח להגיד גם זו לטויבו, גול מדו ודחמונה לטבו ויתיועי זה סיבו מעם השם, כל הפסוקים שהוא לומד כל השנה, אז הוא מתחזק בזה. אומר הפחני נבר פופה, בוא נראה איזה הפסד, איוב הפסיד לנצח, אוי גיבלד, גיבלד, גיבלד. אומר הפחני נבר, איוב, אם לא היה קורא תגור כשבאו עליו איסורים, אם לא היה מערר והיה עובר את הניסיון כמו הרובי סקדושים, היה בתוכנית בהתחלה בבריאס אוילום, שבכל תפילת 18 שאנחנו מתפללים בכל יום, היו צריכים להגיד ככה, כשם שאומרים עכשיו אלוהיקי אברהם, אלוהיקי יצחוק ואלוהיקי יעקב, היה בתוכנית, כך היו אומרים גם אלוהיקי איוב. משהו מדהים. זה לא סתם להגיד, זה עוד פעם להגיד את השם. שלוש פעמים ביום רגיל היינו אומרים אלוהיקי אברהם, אלוהיקי יצחוק, אלוהיקי יעקב ואלוהיקי איוב. איזה חשבון זה? איוב הפסיד, איזה הפסד נצח. כמה פעמים אדם אחד מתפלל ביום אחד שלוש פעמים, ברוך השם זוכים שבמשך שנה רגילה זה ממוצע 1150 תפילות של 18 שמתפללים בשנה. במשך 70 שנים אדם מתפלל כל פעם, כל החגים וכל הימים, אז זה מעל 80 אלף תפילות. 80 אלף תפילות ב-70 שנה אדם היה אומר כל פעם אלוהיקי איוב, להזכיר את השם, שם השם עוד פעם אלוהיקי איוב, שלא איזה כמה שמות יש כאן, אלוהיקי אברהם, יצחק ויעקב אלוהיקי איוב, זה אדם אחד מעל 80 אלף פעמים. נו, יום רגיל, מתפללים ברוך השם, בטח נגיד 5 מיליון יהודים. אז 5 מיליון יהודים מתפללים 3 פעמים ביום, אז זה כבר 15 מיליון פעמים בכל יום היו אומרים אלוהיקי איוב. לפי החשבון זה בחודש כמעט 500 מיליארד פעמים אלוהיקי איוב. ובשנה זה מעל 5 מיליארד פעמים בשנה. איזה הפסד זה. אם היה איוב עומד בניסיון, אז מיליארדי מיליארדי פעמים, איך אמרנו כאן? 5 מיליארד פעמים בשנה. היום, במשך כל השנים, זה מיליארדים וטריליארדים, כפול מיליארדים וטריליארדים, היו אומרים אלוהיקי איוב, זה לא הפסד. נכון שלא קיבל עונש, אבל זה הפסד. גיוולדי. אולי היינו חושבים שאיך החזנים היו מסתדרים, אם היו צריכים להגיד כאן, גם אלוהיקי איוב, איך זה מסתדר בתפילות. חזוק על כל החזנים שהיו מסתדרים. בשבת, נו זה יכול ללכת טוב מאוד, ברוך אתו השם, אלוהיקנו ואלוהיקי אבותינו, אלוהיקי אברהם, אלוהיקי יצחק, אלוהיקי יעקב, ואלוהיקי איוב, אוקיי. הגודל הגיבור והנוער וכל עליון. בסדר גמור, זה נושא טוב. החזנים היו מסתדרים. ביום עם נוירואים, ראש השונה, עם כיפר, היו מסתדרים. אני חושב שגם היו מסתדרים בראש השונה. אלוהי כבנו ולכי אבויסנו, אלוהי כאברהם, אוי 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 יום היום, אלוהי כיצחוק נם, אלוהי כיעקב, ואלוהי כבבי יויב, ובוקר ולגדול, הגיבוי ובאמרו. זה היה עובר, היה בסדר. נעילה, נעילה גם היו מסתדרים. ברוך אתה הראשון, אלוהינו ואלוהי אבותינו, אלוהי אברהם, אלוהי יצחק, אלוהי יעקב, ואלוהי יואל, הכהן הגדול, הגיבור והנוער. בסדר, רק עוד תפילה אחת צריכים לעשות כאן סדר. יש בתי כנסת שטל וגשם יום ראשון של פסח, ושמחה סטרירו יש מסורת של נוסח מיוחד בכמה בתי כנסת בעולם, גם ספרד וגם אשכנז. נראה איך זה מסתדר שמה. להגיד כאן, במקום לדבר את ההפסד של איוב, בסוף ברוך השם כתוב שהשם החזיר לו את הכל טוב שלו, השם בירך את אחרית איוב מראשיתו, כמה שהיה לו רכוש קיבל כפול, שוב 10 ילדים, 7 בנים, 3 בנות, חי 140 שנה, זוקינו שבא יומים. הרב דורש מאיתנו ללמוד מאיוב כמו שיודעת מאיוב. הוא רק זרק כמה מילים, והוא דורש מאיתנו ללמוד. יש מה ללמוד, יש הרבה הרבה הרבה. לכבוד היורצייט עכשיו, חובבי שבט של האדמו"ר הקדוש, רבי מנחם מנדל מקוצק, חובבי שבט, אז יש כאן סיפור שמתאים גם לשיעור, גם לאיסורים, גם להשגחה פרטית, גם שאי אפשר לדעת חשבונות, ולפעמים כן מבינים, אחר כך נתגלה חשבונות. נראה מה שהיה כאן בסיפור. היה האבני נזר, הרב אברהם מסוכצ'וב, הוא חיבר את הספר אגלי טל על למתס מלוכס ושבס, ושאלות ותשובות שוט אבני נזר. קדוי שאל יוין, הוא נולד בדיוק לפני 180 שנה, שנת תוף קוף צדיק טס. היה חי 71 שנים, עד שנת טוב ריש עין. והוא זכה, מכיוון שהיה מס מדחי גדול בעולם, כזה יגיע בתוירו, איזה אסמודה ואיזה יגיע, איזה עבוד את השם, גבלדי, מהילדות שלו, נהיה בוחר במצווה, 18 שעות ביממה, יגיע סתוירו, גבל, גבל. אז הוא זכה, שבימי צעירותו, אז הוא זכה להיכנס ולהיות האוצר היקר של הקוצקר רבי, מנחם מנדל מקוץ, עכשיו היורטייט שלו. נו, מה היה? כשהיה אברך צעיר, אחרי החתונה בתחילת שנת ה-20, יום אחד לא הרגיש טוב, והמצב ירד וירד, והוא נהיה חולה מסוכן. ממש הרופאים הרימו ידיים, והברום מסוחת שוב בא עליו לנזר, חולה ממש סכנה. נו, האבא שלו יושב לידו, הגוין או אדיר, רב זאיב נוחום, בעל אגודס איזוב, יושב ליד הבן שלו, מתבונן מה קורה, ריבני של אילום, כזה צדיק, כזה מספיד, כזה נחת ומצפה שיהיה לו. זה עוד היה לפני שנולד לו הבן שלו שם משמואל, המון תלמידים עוד מחכים לו, אוי גבעלד, תראה מה שקורה, הרופאים אומרים שרק נס שמיים יכול להיות במצב המחלה שהיה לו. מה עשה אבא שלו? כמובן, אבא מתפלל, הורים מתפללים, משפחה, חברים, ידידים. אז הוא שלח שליח למחותן שלו, הקוצקה רבה, חמיב של אבינעזר, שיעתיר בעדו, שיתפלל בעדו, וישלח לו, יתפלל שהשם ישלח לו רפואה שלמה, ובמצב הזה, שיבוא לבקר אותו. אם לא עכשיו, ואם עושה, מתי לבקר חתן, אם לא במצב הזה. היה בטוח שהקוצקה רבה ירוץ, יסגור את הגימורה, ויבוא, ומשם יעמוד לידו, יראה את המצב, אז בטח הוא יתפלל, ויבקש מהשם יסבור, שישלח לו רפואה שלמה. השליח מגיע, בסדר, הוא העביר את השליחות לקוצקה רבה. עובר יום, יומיים, שלושה ימים, החמיד של אבינעזר, הקוצקה רבה, לא מגיע לבקר את החתן שלו, אבינעזר החולה. האבא מאוד מאוד נעלב מזה. האבא שלו, בכל זאת, לא לבקר חתן, מה קורה כאן? בסדר, הקוצקה רבה יושב ולומד כל הזמן, אבל זה לא סתם חתן. זה אבינעזר, גדול הדור, גאוי הדור. עברו כמה ימים הוא רואה שהקוצקה לא מגיע, אז הוא לא התאפק, והוא הגיע אליו. לא כדי חז ושלום לקנטר, הוא רצה באמת לדרוש ממנו שיגיע ויבוא להתפלל בעדו, שיראה את המצב. חשב, אולי אומרים רק לקוצקה רבה שהוא לא מרגיש טוב, אבל אם הוא יבוא ויראה, אז בטח הוא יעורר רחמים עליו. אז המחותן עצמו, רב זאיב נוחם, אבא של אבינעזר, הגיע לקוצקה רבה, והוא נכנס אליו, שלום עליכם, מחותן יקר, והוא מגיע קצת עם טענות, כמובן נדבר בדרך ארץ, אבל הוא שואל את המחותן, מחותן, רבלם, מתנו פיקדון לקוצקה רבה, איזה אוצר יקר, שס מעלך, אברך, שבמי בחרותו כל יום ויום הוא למד ויגע בתוירו 18 שעות ביממה, אז לא מגיעים לבקר אותו, לא צריכים לבקש עבורו, שהמחות יטריח את עצמו לבוא לבקש ולהתפלל עליו, לבוא לבקר את הבן שלי. קוצק מדבר מעט, אז רק הוא זרק מילה איזה משפט ביידיש, אויך מרגלרן, גם זה נקרא לימוד, כך הוא זרק לו איזה משפט הזה, וזהו זה, יותר הוא לא מדבר. גם זה נקרא לימוד, אויך מרגלרן. האבא נעלב מאוד, יצא פגוע, הלך חזרה לבן שלו, הוא מקווה שהוא עוד חי, הוא מתפלל שוב ושוב, עוד ועוד, הקוצקה לא מגיע, ברוך השם, עבר עוד כמה ימים, ומתחיל להשתפר המצב, נהיה לאט לאט יותר בריא, עד שהוא חי וקיום, והוא המשיך בלימוד שלו, והוהו, אבינעזר יצא, יצא ממנו אחר כך השם משמואל, ועשרות תלמידים גאוינו אילום, איזה דור פלא יצא מאבינעזר, והוא חי, ברוך השם, מגיד שיר, מרביץ פירה בו רבים. זהו זה. כשהוא נהיה בריא, אבינעזר, סיפרו לו הסיפור. כמובן שאבינעזר לא יעיז לשאול את חמיב והקוצקה רבה, למה הוא אמר ככה ומה הוא אמר, איך אפשר לגשת שם, היה שף סגור, וכל מילה אצל הקוצקה זה היה ספור, ועודק, היטב, היטב, עודק, אז מה הוא ישאל אותו? לא שאל, חבל על הזמן לשאול, בסדר. נו, עברו שנים על גבי שנים, כשהאבנליזר היה בתחילת גיל ה-60, אז הוא למד שיעור לתלמידים, עומד בישיבה ואומר שיעור בקידוש דף למד א' עומד בייז. ספר אבנליזר סיפורה של רב טרפון. רב טרפון אומר דגימורה, קידוש למד א' עומד בייז למעלה, היה לו אמא זקנה, כל פעם שירדה מהמיטה, אז רב טרפון היה נשכב, והאמא יורדת במקום על כיסא נמוך, לשים את הרגליים, אז היא שמה את הרגליים על הגב שלו, וכל פעם שהיא רצתה לעלות על המיטה, אז היא עלתה שוב על רב טרפון. נו, התגובה של החכומים היה, החכומים אמרו, שאפילו החצי מכיבוד, הם עוד לא הגיע רב טרפון. מסתכלים בתייסס, אומר אבנליזר, בוא נראה מה שתייסס אומר, רב טרפון מה ולאימי, אומר התייסס, יש בירושלמי, פעם אחת, האמא של רב טרפון, נאבד לאחד מהנעליים, בחצר, היא יצאה, הלכה לחפש את זה מהמיטה, רב טרפון שם את הידיים שלו תחת רגליה על הקרקע, כדי שלא יתלכלך הרגליים של האמא, נאבד לנעל, והיא הייתה דורסת על ידיו של רב טרפון, וכך הגיעה הביתה. נו, אבנליזר לא מוותר, הוא מבקש מאחד התלמידים להביא את הירושלמי. מביאים את הירושלמי, אם תייצס אומר יש בירושלמי, צריכים להתבונן. למעשה חספיה בירושלמי, על המשנה הראשונה שאנחנו אומרים כל יום בברכת התורה, אילו דבורים שעוד המויכל מפרויסיהם בעולם הזה, והקרן קיימת לעולם הבא, כתוב במשנה, הראשון זה כיבוד אבוהם. גם בעולם הזה, גם בעולם הבא, הקרן קיים אצלנו מבוא, כיבודו והם. ארת הגימור הירושלמי דף ג' למדבייז, מספר אבנליזר לתלמידים, הוא רצה להמחיש את זה ככה בעוצמה, הוא מספר מה שכתוב בגימור כאן. האמא של רב טרפון ירדה לטייל לתוך החצר בשבת, הלך רב טרפון, כתוב בירושלמי, והניח שתי ידיו תחת פרסותיה, תחת הרגליים שלה, והייתה מהלכת עליהן. עוד אף פעם לא ראינו כזה דבר, אבל אתה מהקדוש רב טרפון כן עשה את זה. עד שהאימא הגיעה למיטה שלה. פעם אחת רב טרפון חולה, חולה בגימור, זה הפירוש חולה, שצריכים כבר לקיים מצוות ביקוחיילים. נכנסו חכמי ישראל לבקר את רב טרפון במצוות ביקוחיילים. האמא רצתה לעורר זכויות על הבן שלה, רבי טרפון, אז היא רצתה מאוד שהחכמים יתפללו עליו יותר מרגיל. כמובן, אם היא הייתה מבקשת סתם להתפלל, היו מתפללים, אבל מכיוון שהיא רצתה לעורר עוד איזה זכויות, כמו שכתוב בגימורה, שאם חולו אומרים לו יהווה זכות ואיפוטר, צריך להיות איזה זכות מיוחד, אז אמרה האמא לחכמים, בבקשה חכמי ישראל, נא תתפללו על טרפון בני, שהוא נוהג בי כבוד יותר מדי. היא מתבטאת ברגש, הבן שלי כל כך כל כך מקיים מצוות כיבוד אם, יותר מרגיל. או, אמרו החכמים, מה הוא עושה לך? מה זה הביטוי הזה יותר מרגיל? אז היא סיפרה להם את הסיפור. איך שמענו, מתי שמענו את כזה דבר, שבן, אז הוא נשכב והאמא דורכת עליו, וגם היא שמה את הרגליים על הידיים שלה. לא שמענו כזה דבר מעולם, כזה כיבודים. אמרו החכמים לאמא שלו, אפילו אם היה עושה 1,000, זאת אומרת 1,000 פי כמה מה שהוא עושה, לא יודע כמה החשבון, איך מתרגמים את זה בשפה, בחשבון, 1,000, לא יודע אם זה 1,000 כפול 1,000, כל אופן זה מספר גבוה, זה לא גוזמה, אם היה עושה פי 1,000 כמה שהוא עושה, עדיין לא הגיע לחצי כבוד שאמרה התורה, זהו זה. עוד חצר מזה. נו, כמו מקודם, אם היה עושה חצי מזה עוד לא הגיע, וכאן כתוב 1,000, אבנליזר מסתבונן בגימורי הזה, שואל מה כתוב כאן, מה עוד דורשים מאיתנו חזל? אז הוא ממשיך הלאה. התלמידים רואים שהבנינזה מתעמק כאן, הוא רוצה משהו ללמד אותם, אז הוא ממשיך את הגימורה, רבי שמעון בר יוחאי אומר, רבי שמעון בר יוחאי הידוע ממירון, שנוסעים אצלו להתפלל שיפעל ישועס, אומר רבי שמעון בר יוחאי, מי רבי רבי ישאי, גודל אי כיבוד אבוהים, איי כל כך גדול זה הכיבוד אבוהים, אומר רבי שמעון, שהשם יזבורך העדיף את הכיבוד אבוהם יותר מכבודו. פחד פחודים, הקדוש ברוך הוא מעדיף שיכבדו כיבוד אבוהם יותר מהכובד שלו. איפה זה כתוב? אומר רב שמעון בר יוחאי, פשוט מאוד. בכיבוד אבוהם כתוב רק כבד את אביך ואת אמך. ובהקדוש ברוך הוא כתוב במשלי, כבד את השם מהונך. מסביר רב שמעון בר יוחאי, ממה צריכים לכבד את השם? מההון שלך. נו, אם השם יזבח נתן לך רכוש והון, תכבד אותו. תפריש לקט, שיקחה, פייה, תרומה, מייסר אישן, מייסר שני, מייסר עוני, חרלה, סוכה, לולה, שויפור, צילן, ציטס, להכיל לעניים, רעבים, משקה את הצמאים. אומר רב שמעון בר יוחאי בטוב טעם, אם יש לך, אתה חייב בכולם. אם השם יזבח נתן לך כסף, מה אתה משאיר את זה בכסף? בשביל מה אתה שם את זה בבנק? מה אתה שם את זה בבוידים? מה אתה שם את זה בבלטות? מה אתה משקיע בזה? תעשה מצווה, חטויף, חטויף, עוד מצווה ועוד מצווה. לך להאכיל רעבים, להשקות צמאים, תקנה מצווה, זה קיילי וענוויו. אתה חייב, ושזה נתנו לך כסף. נותנים לך מיליון כדי שתשקיע, תעשה את זה בשתי מיליון. רבי שמעון צועק ממירון שם בקבר. מה אתם באים לבקש ממני וישועס? יש לכם את הישועה ביד, אתה חייב לעשות מצווה עם זה. אבל אם אין לך כסף, אתה לא חייב. אם אין לך הון, אתה לא חייב באף אחד מהם. אבל בכיבוד אבוהים זה לא כתוב ככה. לא כתוב כבד את אביך ואת אמך מהונך. כתוב סתם, כבד את אביך ואת אמך. גם אם יש לך הון, גם אם אין לך הון. ואם אין לך, אומר רב שמעון בר יוחאי, תסבב על הפתחים, לך תסתובב. תחפש עוד דולר ועוד שקל, עוד יורו, זה צריך לבקש כסף, אנשים יתנו לך, ותכבד את האמא שלך. אבנינזר מתלהב כאן. מה כתוב כאן? כתוב כאן, הגמרא ממשיכה, הקדוש ברוך הוא טלטל מתן שכרן של עושי מצוות, כדי שיהיו עושים אותם באמונה. השם רצה לטשטש את השכר של המצוות, ולא שלא נדע בפירוש איזה משכורת, איזה שכר נקבל על כל מצווה בפירוט מדויק. לא רצה, למה? כי אם היו יודעים בדיוק את השכר, אנשים היו רצים דווקא למצוות, שזה ביזנס, שאפשר לקבל יותר. אז ממשיך הגימורה, גם המצווה שקלו שבקלויס, זה שילוח הקן, וגם המצווה של חמורו שבחמורויס, שזה כיבוד אבוהם, בשתיהם כתוב אריכות ימים, וערכת יומים, למען אריכו ימיךו, כך קראנו אתמול בפרשת סיסרא בעשרת הדיברס, כיבוד אבוהם אריכות ימים, ושילוח הקן אריכות ימים. אז איך יכול להיות? שילוח הקן זה ביטוי של מצווה קלו שבקלו. שלחת את הציפור וזהו, שלחת שלח עשרים. כיבוד אבוהם, זה לא קל. אם הגימורה אומרת שזה מצווה חמורו שבחמורו. אז השם טלטל ותשטש את השכר, שלא נדע איזה משכורת מקבלים כאן יותר וכאן פחות. כל מצווה ומצווה שתבוא לידו, אומר המפורש כאן, תעשה את זה. גם אם אתה לא יודע איזה שכר מקבלים. אבנינזר הסביר כאן את כל הגימורה, ירושלמי והבבלי, ופתאום הוא מתחיל להיכנס בזה, הוא מתבונן בזה, הוא מאוד מאוד התלהב, ו... הוא סגר את העיניים, ופתאום רואים שהוא פשוט לא נמצא בעולם הזה. הוא כל כך שקע באיזה עירורים כמה דקות, פשוט התחיל להזיע, וראו על אבנינזר, התלמידים פשוט, הם פחדו מה הולך לקרות כאן. בדרך כלל היה אומר שיעור אבנינזר, באמת בהתלהבות, ושוטף, הוא לא חולם באמצע, הוא לא נרדם, לא יושן, הוא מתחיל שיעור, הוא אומר חצי שעה, שעה, שעתיים, איזה סיר אש זה היה בשיעור. פתאום הוא ככה סוגר את העיניים ונעלם מהשטח. רואים עליו שמשהו כזה, יש לו איזה עליית נשומם, מה קורה כאן? כמה דקות הוא שתק וראו עליו שמשהו קורה כאן. פתח את העיניים, חיוך, ממש, ראו עליו איזה חיוך מורחב מאוד, כמו שהוא נוחת כאן עכשיו. מה קורה? הוא אומר, 40 שנה יש לי קושיה, ורק עכשיו קיבלתי תשובה. הוא מתפלא כאן על הגמורה, מה קורה כאן? איך זה מגיע לחכמים להגיד לאמא כאילו מילים? מאיתנו דורשים יותר דרך ארץ. הרי כל סיפור רוצים שמשהו נלמד מזה. אמא מבקשת לעורר רחמים וזכויות על הבן שלה, ועוד איזה בן, זה לא סתם בן שמוכר איזה אופניים. מדובר כאן בבן טענה קודש רב טרפן, ולא סתם טענה, כזה כיבוד אין שיא השיאים ששמענו באנושות. שהאימא דורכת על הידיים שלו, בשמחה הוא עושה את זה, היא דורכת על הגב שלו, איזה כיבודים, במקום להגיד לה, שי, פילי פלויים, אשי, חלקי, שזכית, ובזכות זה הוא יחיה, במקום זה, אומרים לה, כמו שטירת לחי, אם היה עושה פי אלף ואלפים, עוד לא הגיע לחצי כיבודים. איך זה מגיע לכך מישראל שיגידו כזה דבר? מה קורה כאן? בוא סוצח דו. אומר אבני נזר באמצע השיעור, גיבל, גיבל, לא מזמן למדתי שרב חיים ויטל, התלמיד הגדול של הרי הקודש, אומר, כשמתבוננים בכל יהודי ויהודי, יש במשך החיים איזה מצווה שהוא חם על המצווה הזו משהו מיוחד. יש אנשים שכמה מצוות, אבל כשאדם מתבונן במשך החיים שלו, והוא רואה שיש לו איזו התעוררות מיוחדת על איזו מצווה מסוימת, או הידור מצווה, שהוא מאדר את זה, והוא מטפח את זה, והוא לומד את הסוגיה, והוא ממש משקיע בזה עוד ועוד. לא מסכימים איזה מצווה, אחד משקיע המון כוחות בקדיש לבונה, אחד בברכת השריות צרדסקי בפנים מילה במילה כמו קרישמה, ואחד בקרישמה, ואחד בציטית, אחד בתפילין, ואחד בסוכז, אחד בארבע מינים. כל אחד יש לו איזה מצווה שהוא חם על זה, ואנשים אחרים לא כל כך. אומר הרי הקדוש, אל תזלזל בזה באמת, לא לצחוק עליו, עד הרבה, תשקיע בזה עוד ועוד ועוד ועוד, תתעלה ותשפץ את זה, ותשקיע עוד בזה כלי וענבי ומה שיש לך משיכה, זה התיקון שלך. כנראה בגלגול הקודם היה איזה פגם בזה, היה צריך לתקן אבו בנושא הזה, אז נותנים לו איזה זכות שמעוררים אותו שעכשיו הוא חי ושישקיע המון כוחות במצווה מסוימת הזו. וככה כל כלל ישראל הריב עם זה לא זה, כל אחד משקיע איזה כוחות במצווה מסוימת, ואומר הרי הקודש, וכך יש שלימוס בעולם שכל המצווה, השולחן ערוך המון 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 הלוחס, רואים מפורש עד היום הזה שכל מיני הלוחס, יש אנשים שיותר מדקדקים, ויש אנשים שפחות, והוא ההפך, הוא מדקדק במצווה אחרת. הוא מנשק את המזוזה, והוא את הפרויכס, והוא את הסידור, והוא מרים את השמות, וכל אחד, מה שהוא עושה, הדבר אחר, אז תשקיע בזה עוד ועוד. למה? כי יכול להיות שזה התיקון של זה. אומר אבני נזר, עכשיו קיבלתי את התשובה על רב טרפן. איי, 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 האמא מספרת כאן שהבן של הרב טרפן משקיע כאילו ידורים, כאילו שיא השיאים בכיבודים, אז אולי כבר הגיע הזמן שלו לעזוב את העולם, אולי כבר גמר את התיקון, חכמי ישראל רצו להמתיק בשבילו שיחיה עוד, שלא יגידו שהוא כבר הגיע לשיא השיאים של כיבודים. עד הרבה, אז הם נתנו לסתירת לחי כמו שאומרים, אפילו היה משקיע בזה עוד 1,000 אלפים, עוד לא הגיע לחצי של כיבוד אים שיהודי צריך להגיע. למה? כי רצו שהוא יחיה עוד, ואז יגידו עליו שהוא עוד לא ישלים את התיקון שהאחי הקודש אומר, יש עוד הרבה עבודה כאן לעשות על כיבוד אים, כך הוא יחיה עוד. זה אבנזר אמר רב טרפן, עכשיו אני מבין, וזה היה שהוא נרדם לכמה דקות, נפל לו רעיון, 40 שנה מסתובב אבנזר הקודש והתויר, כאילו יניף לו שיש לו תירוצים על כל השז והפוסקים, אבל מה שהשוור שלו, חמיב הקוצקי רבי, התבטא עליו, שזה נקרא לימוד, 18 שעות ביממה ללמוד, זה נקרא ללמוד? מה הוא רצה ממנו? מה הוא רצה? שהוא ילמד 25 שעות ביממה? אדם חייב לישון ולהתלבש, וצרכים צריכים להתפלל, אדם הוא בן אדם. לא, עכשיו הוא קיבל את התירוץ. אם הקוץ כרבה היה אומר לאבא של אבינזר, איי, 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 פילי פלויים, הוא יגיע לדרגה הכי גבוהה של הלימוד של עצמו דבטרה, אז יכול להיות שהוא כבר גמר את התיקון שלו, יכול להיות שמהגלגול הקודם הוא צריך להשקיע המון כוחות בעצמו דבטרה, ואם אתה אומר לי ככה, שהוא מסמיד הכי גדול בעולם, יכול להיות שהוא גמר את התיקון והוא כבר יכול למות, אבל הקוץ כרבה רצה שהעידים שלו, שאבינזר יחיה, ימשיך לחיות, בגלל זה הוא נתן סתירת לחי על, 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 על העדים שלו ואמר, אוי חמרגלרן, זה נקרא לימוד, יש לו עוד הרבה להשקיע, הוא צריך ללמוד הרבה מאוד, זה הוא רצה להמתיק בשבילו עוד ועוד חיים. עכשיו הוא קיבל תירות, הוא באמת נשאר לחיות עוד 50 שנה עד גיל 71. מה לומדים מהסיפור? אדם יכול לסבול איסורים ואפשר להמתיק לו. אם אבינזר מסתובב 40 שנה ויש לו איזה קושיה על השוור שלו, על הקוץ כרבה ולא הבין, הסוגיות הכי קשות בשס ופוסקים הוא הבין, וכאן חיכה 40 שנה כדי להבין איזה ביטוי מהשוור שלו, הלחש כמו וכמו, אנחנו נכנסים בבתי חולים, רואים כאלו דברים מוזרים, אנשים רחמון אל אצלם חסר איברים, זה חסר לו רגל וזה במחלה הזו, וזה חסר לו עין וזה לא שומע וזה לא רואה, כל מיני מחלות ובעיות, וזה בחור מבוגר וזה אין לו ילדים וזה יש לו הרבה ילדים וזה אין לו נחת מהילדים וזה יש לו כן, כל מיני מיליוני קושיות ושאלות יש לנו על העולם. אבינזר לא הבין ביטוי אחד מחמי והקוץ כרבה. אנחנו כבר רוצים להבין את דרכי השם יתברך, למה הוא מנהל את העולם. לא צריכים לדעת ולהבין, אין צורך להבין, אין יכולת להבין בכלל, ואין צורך. מפעם לפעם השם נותן לנו איזה אור, איזה ביטוי של השגוח הפרוטיס, להראות לנו כאן בקו השגוח הפרוטיס שמתחזקים, אז מפעם לפעם רואים שהשם מזבוח מראה לנו איזה אור, נקודה, תתבונן, אתה רואה? עשית את הדבר הזה, תראה איזה דבר יפה יצא מזה. מאיתנו דורשים אמון, אמון להאמין שכל מה דעובד רחמון אלה תעבובית, הכוי לטויבו, גם זו לטויבו, כי הוי סוסי בו מאים השם, כמו שלמדנו בשיעור 52, אי והיא רוצה, אין מלפני אבינו ובו שבשומעים, שנזכה ונזכה ונראה, להתחזק עוד ועוד באמונה, וימי הניסיון שבאים עלינו, כל הניסיונות שמגיע, כמו שידעת מעניין, אי אפשר בלימד אותנו, אז נתחזק, לא מהררים, לא מערערים, אלו מצדיקים את הדין, מקבלים כל דבר לטויבו, השם יסבור אחיכם עלינו, בתוף שיניים חס ובתוף שיניים טס, נולד מוצר חדש בעולם, קו השגוחי פרוטיס, ברוך השם אלפי אנשים משאירים סיפורים ושומעים ומאזינים ומקשיבים, להשגוחי פרוטיס, לשיורים, יש נושא של השגוחי פרוטיס, אנשים מתבוננים, רואים לפי התגובות, שאנשים משקיעים עוד כוחות, אנשים מספרים שבבתים נהיה יותר רגוע, ברוך השם, גם חינוך, גם שולם בית, גם בן אדם לחבר רואי, גם בין כל מיני דברים שאנשים משתתרים חס די השם, זה משפוך האחס לכל הקו השגוח הפרוטיס שאנשים מתחזקים, כל מי שמשאיר סיפור וכל מי ששומע לסיפור והפנימים והדברי חיזוק, שהשם יסבורך ירחם עלינו, ובזכות הקו הקודש הזה שתזה הפוצה שאמונה בכל אוילום כולו יבורך השם חס די השם, אז יושפה שפע רב בכל אוילום אויס, ונראה שטויבו וברוכו בכל יוין בכל איש ובכל שור בכל רגע ורגע, היום עם הבאים עלינו לטויבו ולברוכו, היי לסוסנו לשמחו, אשתו בגולו ובזמן קוריב ונעימה אומן.
השיעור שיעור מתוך קו השגחה פרטית. ניתן לשמוע שיעורים וסיפורי השגחה פרטית בקו השגחה פרטית. מספר הקו מישראל 02-30-11-300, 02-30-11-300. מארצות הברית 164-658-52-979. מאנגליה 03-30-39-00-48. מבלגיה 323-369-6766.